לאיחור. ננסה לגמור היום בשש, אני מתנצל. או שאתה תמשיך פעם הבאה, נראה. תודה למודי שהסכים לזה נחשון לקפוץ לתוך המים.
עד ששאלו מספיק. שבע וחצי.
בסדר, שבוע הבא, תקבל גם.
שבוע לקראת.
אני רוצה ככה כל פעם להאריך את זה בשתיים. פעם שעברה התחלנו בנושא של לראות הנושא של בתנ"ך, שם זה נולד, משם זה התפרסם בתפוצה עולמית, וברור שהדברים שאנחנו נראה אותם היום הם קשורים קשר הדוק, נאמר ככה, למורשת הזאת. אני רק עושה כאילו סגירת מלאי של מה שעשינו, אם כי לא את הכל הספקנו, אז אני חלק מהדברים אני אתן אותם בנקודה, אבל לא, למרות שלא ראינו אותם ביסודה, ראינו שהנושא המשיחי בצורתו של, בצורתו הנבואית, קשה למצוא אותו בתורה. אתנו לדבר הזה השערה, שההלכה ואמורה פחות יותר לטפל בבעיה הזאת שנפערה עם חיל אדם הראשון, עם הקיום המקולקל של האדם ושל ההוויה. וראינו את החזונות הגדולים, ביררנו רק את החזון המפורסם של ישעיהו, גם זה עם כבש, בתור באמת חזון שמצביע על איזשהו שינוי קוסמי, לא רק בטבע האדם, אלא בטבע ההוויה, אם אנחנו לא מבינים את זה בתור משל, שקשור מחד ל... מלא הארץ דעה את השם, זה כאילו הכלי שדרכו השינוי הזה מתחולל, ובצד זה ההחלפה של הכוח בצדק. דיברנו על הנושא של האפוקליפטיקה, שהוא, יש כאלה שטוענים שהוא נטע זר, אולי נדבר על זה היום גם, בתוך התפיסה היהודית, אבל אם אנחנו תשים את הדברים כפשוטם, אז הוא חלק אינהרנטי בתוך התפיסה המשיחית, זאת אומרת, כאילו כשאתה נוצרת פה איזושהי מציאות אנושית, משתמשת פה מציאות אנושית פגומה, אז בשביל להחליף אותה, אז צריך ניתוח כואב. ואת הניתוח הכואב הזה אנחנו נפגוש אותו לכל אורך הדרך. והנקודה האחרונה שלא הספחנו לדבר עליה, וגם היא קשורה מאוד לנושא שאנחנו מדברים עליו היום, וזה כל מיני תפיסות משיחיות כאלה ואחרות, כמובן הפרטים שלהם הם חשובים, אבל אתם מוזמנים לעיין בנבואות שהזכרנו אותם בדף פעם הקודם, וגם גם אחרות, של גאולה מתלווה גם איזשהו סוג של שינוי דתי. בהרבה מאוד מקרים היסטורי, אם זה התיקונים הקטנים של ספר יחזקאל, דרך ההחלפה של לב האבן ולב בשר, ועד הנקודה שזה מוודאי בקשרים את הפירוש של הלוח ברב קוק, המעבר מהחלטת שמות הבעלים והמעבר מנישואים לאירוסים. אני חושב שאתם כל אחד מכם מכיר את השדה הפרשני של הדברים האלה, ורק לשים פה לשולחן שהדבר הזה אולי מדגיש עד כמה המשיחיות לא באה לפתור רק בעיה אנושית, אלא היא גם באה להתמודד עם העובדה שההלכה לא הצליחה או לא מצליחה לגמרי לסגור את הפינה הזאת. לא מצליחה לסגור את הפינה הזאת לגמרי, וזה כמו נקודה מאוד מעשית ש... מבילה אותנו בכינון ישיר לדיון הזה שאני מקווה שאנחנו לפחות ניגע בו היום, זה היום או בפעם הבאה, וזה מביא אותנו לתחנה הזאת של סוף, של סוף ימי הבית השני. לא שלא קרה שום דבר לפני זה, אבל אפשר לדבר על הבניין הבית השני בתור גאולה לא משיחית. בתור בניין, חשיבה לארץ, הקמת בית המקדש, אין ניסים. אפילו מגילת אסתר זה ניסים נסתרים. אין ניסים, אין אותות ומופתים, אין איזשהו שינוי, ולכאורה, אין איזשהו שינוי מהותי חוץ מ... אולי הגמרא הזאת שמתארת את ביטול יצר עבודה זרה, או את הביטול החלקי של יצר עבודה זרה. ואותן בעיות, או סליחה, בעיות דתיות ורוחניות ופוליטיות ואנושיות, שהחריבו את הבית הראשון, מאיימות להחריב את הבית השני, ובנקודה הדרמטית הזאת אני מעביר את השרביט למודי.
תודה. אז כמו שזוהר אמר, אנחנו עושים פה דילוג משמעותי בשנים, בהיסטוריה, אנחנו מדרגים לסוף ימי בית שני. ואנחנו גם כמו שזוהר אמר בסוף, אנחנו ניגע בחלק מהמרכיבים הפוליטיים והדתיים שבעצם אימו לפלג איתם, להחריב את הבית השני ולסיים את הגאולה הלא משיחית הזאת. במסגרת הדברים האלה אנחנו ניגע בשתי קבוצות עיקריות שהיו משמעותיות מאוד, בעיקר בהקשר הזה של הפילוג. הקבוצה הראשונה היא הנצרות, ראשית הנצרות כמובן, והקבוצה השנייה היא בעצם קבוצת גג של כמה קבוצות קטנות, ואלה הכתות. הכתות, אנחנו נדבר עליהן בהמשך, אבל כמובן כתות ברבים, כל אחת והסגנון שלה, אנחנו לא נכנס בדיוק להבדלים ביניהם. אז נתחיל מהנצרות. הנצרות מתחילה בסוף ימי בית שני, כמו שאנחנו יודעים. בית שני נחרב בשנת 70, יש לו נולד בשנת 0, כמובן.
זה מנהל שזה עזור, נכון?
כן, בדיוק יצא, בהשכחה. וכשאנחנו מדברים על הנצרות, אני חושב שבהקשר הזה של חורבן בית שני ושל ההתפלגות מהיהדות, אני חושב שטוב לדבר, אולי אני מחק מהלוח, יש פה איזה תיקון.
אני אבליך לדבר, אני מתוך נקבע שיש שם.
אני חושב שאפשר לדבר על ארבע נקודות משמעותיות בהקשר הזה של היחסים בין הנצרות לבין היהדות לקראת סוף ימי בית שני. כמובן הנקודה הראשונה לשנת אפס, כן נולדת ישו, אבל זה כמובן נקודה רטרואקטיבית, כי כשישו נולד אנחנו לא יודעים עליו יותר מזה. הנקודה השנייה המשמעותית זה בעצם מות ישו, זה בסביבות שנת 30, אני חושב 33 אפילו, זה שנת מות ישו, כן? יש
לו
חלומות בשבת. זה משהו יקר לך, אבל טוב, אני אפשר להכיר. זה נקודה משמעותית, נקרא בהמשך. הנקודה הבאה שזה מדעתי, הרוב לא מכירה, אני לא הכרתי עוד עד העיסוק של הנושא הזה. זה בסביבות של עד 50, אני לא טועה, זה הוועידה. והוועידה של העדה הנוצרית, אוקיי, בנוכחות, יעקב אחי ישו, כן, אחרי שישו מת, יעקב אחי נשאר אחד המנהיגים, והשליחים, איך?
אחיו
מאב, כנראה, מרוח הקודש. בסביבו של 50 יש ועידה של העדה הנוצרית, איפשהו ב...
הכנסייה החדשה,
הסינגוגה החדשה. משהו כזה, כאילו הקודקודים הראשיים שם, בנוכחות השליחים הראשונים, פנטרוס וכל החבר'ה.
משהו בעבודה של שיח כזה.
מה?
משהו בעבודה של שיח כזה.
משהו כן, פחות או יותר.
זה פותח הרבה אופטימיות.
הנקודה הבאה היא שנת 70, כמו שאמרנו, אולי אפילו קודם משנת 67, המרד הגדול. ותחילת המרד הגדול, חורבן הבית, שזה נקודת אפילו משמעותי, והנקודה הבאה תהיה באזור 130 פחות או יותר, שזה כמובן מרד בר כוכבא. זה נקודות נקודות אפילו משמעותיות בהקשר הזה של
פאולוס.
איך?
פאולוס.
לא יודע.
פאולוס הוא בן
פאולוס. כן, פאולוס באזור 50 כאילו, מהראשונים. כן, מהראשונים. אז אני לא זוכר איזה פאולוס ופטרוס, אבל בוועידה בעצם רק אחרי מות ישו, אנחנו נפגוש את זה כמה פעמים ביחסים בין הנצרות לבין היהדות. בוועידה הזאת אחד הדברים המשמעותיים שעולים זה בעצם ביטול המציאות. אוקיי, ויעקב אחרי ישו אני חושב שמתנגד לזה, אולי עוד כמה מתנגדים לזה, אבל בסוף...
זה היה פאולוס.
איך?
ביטול המציאות זה היה פאולוס.
אני חושב שזה היה פאולוס, כן.
הוא לא היה לבד.
כן, הוא לא היה לבד, בסוף גם תומכים בו ומקבלים את ההצעה הזאת. אז אלה נקבלו את נקודות הציון ההיסטוריות. אני מזכיר אותם כי אנחנו נדבר קצת על הנצרות בזמן חייו של ישו ובאחרות. נעבור לגעת קצת במשיחיות, בתפיסה המשיחית הנצרית. בעצם העדה הנצרית בהתהבותם, ובערך לאורך רוב הנקודות האלה, בתהליך התפרדות איתים, לאורך כל הנקודות האלה, היא בעצם קבוצה יהודית משיחית. בעצם ישו חי כיהודי, באמת כיהודי, והתודעה שלו רובה הייתה כיהודית. אנחנו נדבר על תפיסת המשיחיות בשלושה אופנים, זה פלוסר נגע בזה משקרה, שלושה אופנים, שלושה סוגים נפרדים וגם מעורבים באותה מידה. האופן הראשון זה תודעת המשיחות של ישו עצמו בחייו, תודעת המשיחיות, האופן השני זה תודעת המשיחות של תלמידיו בזמן חייו של ישו, והאופן השלישי אחרי מותו. אז אלה שלוש תפיסות שקשה קצת להפריד ביניהם, קשה קצת להבין מי בדיוק חשב מה בדיוק אמר מה. אבל כמו שאמרנו בעיקרון, הנצרות הופיעה על במת ההיסטוריה ככת יהודית משיחית. וכשמדברים על ישו עצמו, קצת מסובך להגיד. יש לנו, ומי שקראת מאמר של פלוסר, יש לנו כמה נקודות עיקריות שכן, כן אפשר להגיד על ישו עצמו. ישו עצמו מדבר לא מעט על דמות שנקראת בר אנש. הוא מזכיר אותה בכתבים שלו. ובעצם מה שפלוס אותנו, אנחנו נראה את זה בכמה מקומות, השורשים של התפיסות המשיחיות הנוצריות יונקים בצורה מהותית מהתפיסות המשיחיות היהודיות. ואני חושב שזה נקודה מאוד משמעותית שתופיע כמה פעמים לאורך הדברים שלנו. אז
אני חושב משפט. כאילו, במאה ה-19 עשו למה שמכונה הברית החדשה, מכונה את זה אבנגליונים, עשו להם מה שעשו בתנ"ך. זאת אומרת, הפרידו את זה למקורות שונים, שלמרות שכאילו כולם קוראים באותו זמן, הם בעצם לא מאותו זמן. יש מקורות מוקדמים, והם יותר אותנטיים, ויש מקורות מאוחרים. עכשיו, צריך לדעת שעבור העולם הנוצרי עד התקופה הזאת, ועבור חלק גדול ממנו גם אחרי התקופה הזאת, הדבר הזה רלוונטי בדיוק כמו שביקורת הנקרא רלוונטיים עבור שלומי אמוני ישראל. זאת אומרת, מה זה הדברים המוזרים האלה? כאילו, זה אולי כמה חמישה אנשים באוניברסיטה מבינים את זה. עכשיו, ברור שהיום זה חדר גם לתוך הכנסייה וכו' וכו', לא נדבר כרגע למה, אבל מי שקרא, או מי ששמע דרשות על כתבי הקודש, את כל ההבחנות האלה שמוד יעשה, הן הבחנות שלנו כיהודים נחמד לאמץ אותם, כי אנחנו עבורנו, אתם יודעים, זה שם, זה הקליפה. אבל צריך לדעת שמפנת, כל החלוקות האלה הן חלוקות שההשפעה שלהם על הנצרות ההיסטורית הייתה קטנה מאוד עד בערך 1880. זה חשוב להדגיש. זאת אומרת, כל הדברים שאתה, האמירה, ישו עצמו לא הכתיר את עצמו כמשיח. באבנגליון של יוחנן, שעכשיו יום אחד מהמאוחרים, זה מופיע בצורה ברורה ביותר. הנוצרי לא יודע שזה מאוחר. עבורו הכל היה קורפוס אחד, גוף אחד, שתלמידי ישו, שמסכו דברים בשמו, הכל היה אמין באותה מידה, כשהדבר הזה עבר קנוניזציה, זה נראה שדברים מוצאו ודברים נכנסו, כמו שלהבדיל חז"ל עשו בתקופת הגמרא לתנ"ך. אוקיי? ולכן, ההבחנות האלה הן הבחנות שכבר אנחנו שאוהבים אותן דרך חוקרים כאלה ואחרים, בוודאי שיהיה יכול להוציא להם תובנות חשובות, חשוב רק להדגיש שהן לא היו קיימות לפני התאריך שהזכרתי, וזה דבר שגם
אנחנו להבין.
מה? כי אז התחיל הביקורת המקרא. ביקורת המקרא, ביקורת הברית החדשה, מה שנקרא.
כן.
שאלה שקצת עכשיו, הביקורת הייתה חילונית, פרוטסטנטית,
קתולית, הביקורת הייתה פרוטסטנטית, צמחה בחוגים פרוטסטנטיים, והיא צמחה בחוגים של פרוטסטנטים שמבינים, אתם יודעים, כאילו, מה שמוכנים, הליברליזם הפרוטסטנטי. וזה נושא מרתק, אבל אני לא חושב שהוא קשור
לדברת שלה. אז אני חושב שזה הבגשה חשובה, ואולי אני לא נגעתי במספים, אבל באופן כללי, המשיחיות הנוצרית...
אתה נגעת בזה, ושאתה אמרת שזה בעצם מעורבן.
זה מעורבן, וזה בעצם היום נכון להגיד שבאמת, לפי הנצרות שאנחנו מכירים אותה היום, ישו המשיח, והוא יחדור, ואנחנו גם בגלל זה איך בדיוק זה קורה, ואיך זה מסתדר להנקילות תיאולוגית. אבל כיום, זה די פשוט להגיד שכאילו הנצרות מבינה שישו שווה משיח. בסדר, וכשאנחנו מדברים על זה שישו תפס את עצמו או לא תפס את עצמו כמשיח, זה יותר בשביל המקור של התפיסה הזאת ולהבין מאיפה הוא הגיע, ולמה זה חשוב שהיא יונקת מהיהדות. אז ישו, כמו שאמרנו, מדבר על דמות בכמה כתבים, הוא קורא לה בר אנש, או במקומות אחרים, אני חושב שהוא אפילו קורא במילים בן אדם.
זה בן אדם.
נכון, זה הנוסח הערבי, אבל כאילו אני חושב שאפילו הוא מזכיר את המילים בן אדם. הכוונה היא כמובן לכתבים בברית החדשה שמצטטים את ישו.
שזה
ציטוטים
אמינים?
לגבי
המילים אתה נוכל
לדעת.
זה חלק מהנושא
שדיברנו. זה חלק
מהשאלות החמים. הביקורת המקרא נתנה בדרכים היסטוריות, השוואתיות וכו' וכו', לנסות להגדיר מה אותנטי ומה מאוחר.
הברית החדשה לגבי.
כן. מה שפלוסר עכשיו מביא מחדש לנו ואיתו נמשיך הלאה, זה שהוא משווה עושה השוואה בין כמה כתבים מקורות יהודיים, תנכים וחוץ תנכים, כמו למשל ספר דניאל, בסדר? ספר עזרא, אפילו זכריה ומלאכי, וגם ספרים חוץ תנכים כמו חנוך, שזה אני לא הכרתי את הספר הזה, אבל זה ספר מסתבר שמקור יהודי קדום. עוד ספרים שהוא מזכיר שם, אני חושב, לא זוכר יותר, גם משהו מ... בכתיבי יוספוס, שזה כתבים כמובן יותר מוכרים, אבל ספרי מכבים, אם כן, דברים כאלה, ששם הוא משווה ומתחכה אחר הכינויים למשיח או לדמות המשיחית, ובמספר הכתבים האלה, הכינוי ממש בדניאל, ממש בר ינש, ובכתבים אחרים לפעמים אדם או בן אדם, כן? וזה הדמות שחוזרת כמסמל את דמות המשיח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דמות המשיח בנצרות, ששואבת את הכינוי שלה באופן ישיר, מקורות יהודיים, אנחנו בעצם רואים רכיב מאוד מאוד מרכזי, שהוא לוקח את היהדות ואומר, אני בעצם לוקח רכיב יהודי מרכזי, ואני רוכב עליו, ועליו אני מקים את המשיחיות. וכשיש לו מדבר על הדמות הזאת, קצת מסובך להגיד שמדבר על עצמו, אבל זה כשאנחנו מדברים על הדמות הזאת של בר ינש. הוא מדבר עליו הרבה, הוא אגיד שהוא יהיה השופט העליון, הוא יביא את הצדק לעולם, הוא יגאל את העולם, ובעצם גם יהיה המשיח. אני רק בחצי נקודה, אני אגיד שפלוסר מכיר שבספרים טיפה יותר מאוחרים, אני לא זוכר בדיוק מה הסדר פה, אבל בספרים יותר מאוחרים, המחבר קצת נזהר, גם במקורות היהודים, המחבר קצת נזהר מלהגיד ממש אדם הוא בן אדם, אני יותר ריגע ויותר יגיד משהו כמו כמראה דמות אדם, או כבן אדם, נראה לי כבן אדם, כדי כאילו טיפה לשמוע על מרחק, מלא לבין המשיח, ואולי זה משהו מרכזי שישו מביא לפה, שהוא מדבר ממש על דמות שתהיה בעיני של דמות בן אדם, שתרוב ותיגע. בהמשך לזה, חוץ מלדבר על הדמות הזאת, אנחנו פוגשים דיבורים על הדמות הזאת שמסתמכים על פסוקים מתהילים, מסתמכים על פסוקים משעיה, למשל פסוק משעיה שמדבר על הדמות שתיגע ואומר, קורא לו פלא יועץ גיבור אל. אל גיבור, נכון, סליחה, פלא יועץ גיבור, יפה, קראתם. טוב מאוד. אז הנצרות לוקח את זה במקומות אחרים מהנצרות, אנחנו נפגוש את הפסוק הזה, פלא יועץ גיבור, בצורה קצת שונה, הם מרגישים קצת לא בנוח לדבר על על הדמות של המשיח כממש אל, ותקרא לו פלא יועץ עם גבורתו. והדמות הזאת היא, גם על בסיס הפסוק מתהילים, אשר יושב ממלכה או משהו כזה, שב מימיני, אז זה פסוק שהנוצרים אוהבים לצטט, אז באמת זה שם את הדמות המשיחית הזאת כיושבת מימין לאל, ואמורה לגאול את את העולם. למה זה משמעותי בהקשר שלנו? כי אנחנו מכירים מקור שבו יש לפני סביבתו משאל על ידי הכהן הגדול, האם אתה המשיח? שואל אותו ממש את זה, ויש הוא עונה במין תשובה מתחמקת כזאת, אני לא אצטט אותה בדיוק, אבל הוא עונה משהו שעונה שקשור ממש למילים האלה, מישהו שישב ממין לאל, מישהו שיהיה קשור שיהיה סמוך מאוד לאל, וזה משהו שאפשר להגיד שכן בצורה מסוימת מכונן איזושהי, מצביע על איזושהי תודעה משיחית של ישו עצמו.
שנייה, אני יכול לשאול, קודם כל המקור הזה שאתה שואל את ישו.
לא הבנתי?
המקור של הקונגרס ששואל את ישו.
כן.
זה המקור המתוגר בגמרא, זה לא קשור.
זה מופיע בברית החדשה.
כן,
מקור. ושאלה ב' זה האם השאלה שם נעשית בתוך, כאילו, שאלה כנה, או שאלה משטרה, כאילו שאנחנו רוצים...
לא ראיתי את
הקשר... עוד סיבות כדי להרוג אותו, אז נראה שהוא מסוגע.
אז זה, לא ראיתי את הקשר הכללי. הניסוח שם נשמע כן, נשמע שנאמר בצורה כנה. הוא אומר לו, תגיד לנו, האם אתה באמת המשיח? כלומר, יש פה איזושהי כן מוכנות לגלות את דמותו של המשיח, והוא קצת כזה מתחנק למרות שהוא לפני הסביבה, והוא אומר את מה שאמרנו, את הניסוח הלא ברור הזה, שמדבר על השבים ממך.
נעמוד, אני רוצה לעשות משהו, אתה לא גם להתנגן מה שאני עושה, אני רוצה לסדר את הדברים שלך בצורה אחרת. כאילו, אתה מאוד באת על המשדעות לשון, באמת כאילו להראות שהוא מתחבר למשיחיות היהודית. אבל תן לנו את הסיפור. תנסה לחבר לנו את הסיפור. אנחנו נמצאים פה בשישוב שילי הבית, שילי הבית השני. פתאום מגיע איזה באיזה יהודי מדובלל, ושם יהושע, ואומר לנו, שוב, אז בבא, אם הוא אומר אני המשיח, או שהוא אומר החותן שלי זה המשיח, זה פרפרזה על משהו לא חשוב, או שהוא, המשיח יבוא. ופתאום מכניס פה את הנושא המשיחי. מה הקטע? כאילו, מה הוא בא לסתור? אוקיי, למה עכשיו? למה עכשיו יבוא המשיח? מה קרה? מה מיומיים? מה המשיח הזה בא לעשות? אז זה מצוקה הוא בא לענות. עכשיו, הדבר אחד אנחנו יודעים, זה משיחיות שנכשלה.
לא בדיוק. לא בדיוק, זה מה שאני רוצה לגעת
את המשיח. אוקיי, אבל כאילו... בוא נאמר, האם העם היהודי, אני חושב שבתקופה הזאת חל פה בארץ, שוב, אנחנו יודעים מספרים מדויקים, אבל לפי הערכה זהירה כמה מיליונים טובים של יהודים, כמה אנשים הלכו אחריו, כמה אנשים האמינו בו?
עשרות.
זה לא מרשים. אתם יודעים שאחד המסורות מביאה את המילה מטעם. את האמירה הזה שלפני מותו הוא אמר אלי אלי למה שבקתני. תכף הוא כנראה דיבר בארמית. אלי אלי למה שבקתני. זאת אומרת, זה לא נאום של בן אדם שחושב שהוא הצליח. אוקיי? מה עשו איתו אחר כך בשלב הבא? אבל מה הוא בא לעשות ומה הוא השיג בפועל? תנסה לו, מקווה אתה לגעת בזה יותר מוכן, אני כאילו מזמין אותך.
זה כיוון טוב. זה כאילו, מה בעצם קרה, מה הסיפור, כשאמרתי שהנצרות עולה על במת ההיסטוריה, על איזה רקע בעצם.
בדיוק.
אז כשאמרתי שאלה טובה לא משנה, באתי לפרגן לזוהר, פשוט ממה שקצת ראיתי, החוקרים, החוקרים... לא, זה לא צריך את הפרגונים שלי, הכל בסדר. אני אומר...
משיחים לא צריכים את
זה. רק נעשים חברות גאולה. אז אני אומר, ממה שראיתי, מהקצת שראיתי, החוקרים בעצמם קצת מתלבטים על זה. מה בעצם היו המתחים הראשוניים בין ישו ומה שהוא ייצג לבין היהדות הפרושית, הזרם המרכזי שהייתה בסוף ימי הבית. אפשר לדבר קצת על השחיתות הכהנית הצדוקית שהייתה שם, שזה תהליך שקצת ירער קצת קבוצות מסוימות מהעם וקצת מגיע אותו קצת בהמשך מול הכתות. אפשר לדבר על איזושהי מתינות מול המתינות בממלכתיות ויותר נאמנות לשלטון, אבל באמת הרקע הזה הוא לא כל כך ברור, מה באמת ישו מביא לפה ולמה דווקא משיחיות. כן אפשר להגיד שהמשיחיות בימי הבית השני בעיני חזל, וזה קצת אולי אפשר להגיד, הזכרתי ממש בנקודה פה עם המקורות היהודיים שהזכרתי, הם קצת תופסים מרחק. הם קצת לא מדברים על משיח, הם קצת לא מדברים על הדמות ממש שתבוא ותגעל, ואולי אני קצת סופי מימי הבית, סביב כל השחיתות וסביב כל התהליכים החברתיים הקשים שהיו שם, כשישו מביא דמות משיחית ומצייר איזשהו אופק במובן מסוים אפוקליפטי, אז יכול להיות שעל צורך כזה, אני אומר שוב, מחשיבה שלי, לא מבית מבוסס, יכול להיות שזה איזשהו מענה על צורך במציאות טובה יותר, באופק חדש ותקווה חדשה.
טוב, ברמה הפשוטה ביותר, את מחדדת מה שמודי אמר, ברמה הפשוטה ביותר, שוב, אנחנו כן הולכים לפי שיטת המקורות, כאילו אנחנו אומרים, מה ישו עצמו בא להגיד, הוא בסך הכל בא להגיד מסר מאוד מאוד בנאלי. עכשיו תחזרו בתשובה. כי עוד אותו מגיע יום הדין. אני אתמול הייתי בהשכרה, זה בדיוק מה שהרב שם אמר. כי הוא דיבר על יציאת תקיעת המתים. הוא הסביר בדיוק איך זה יעבור, זה יבוא לפי א' ב', אבל מי שענה וגל, כל מיני דברים כאלה. אבל די, זה עוד אותו מגיע, אז צריך עכשיו להתחזק ב' ב' ג'. אתה צריך כל מיני דברים סבירים להתחזק. זה מסר יהודי קלאסי שאומר, חבר'ה, עוד מעט משיח, לא נמצא בגמרא באלף מקומות? זה מה שאנחנו, שוב, אנחנו קוראים אחרי המקורות של שביב, המקורות הנאמנים, דרשת ההר, כל הדברים כאלה, זה הראש שאנחנו מקבלים. זה לא בן אדם שבא לבטל את המצוות. אדרבה ואדרבה, הוא רוצה שאנחנו נתחזק במצוות. בכיוון מסוים. כיוון שלא, לא, גם הוא לא זר לכיוון היהודי. זאת אומרת, ברוב, כמה שאנחנו יכולים לשחזר בצורה היסטורית, מגיע איזשהו בן אדם, הוא אומר, רבותיי, תחזרו בתשובה, כי יום הדין יגיע, ומי שלא יחזור בתשובה, הוא יישרף בגיהינום.
זה כמו המקומות
כאלה,
כמו
הבנים
כזה
שעושה להיום של תשובות. מה אתה? אתה שואל, בוודאי. תשובה, אני לא זוכר בעל פה את כל המקומות האלה, אבל תסתכל תוך מתגם, בסדר נפתח זין, אני זוכר שם את זה של הדיונים הגאוליתיים, ותמצא את המקומות האלה. כמובן, זה תלוי במחלוקת, אוקיי? האם זה הגולה תלויה בתשובה, לא תלויה בתשובה, ביהושע, ואנחנו נגיע יותר מאוחר. כלומר, כל המחלוקות האלה אנחנו מבינים שהן לא מחלוקות באוויר, הן קשורות גם לשאלות מאוד מאוד קונקרטיות שהיו אז. כן, אבל ברמה הפשוטה, ישו זה בן אדם שמתעורר ואומר, חברים, תחזרו בתשובה, כי אם לא, הנה כבר, תמיד, ראינו את זה פעם שעברה, תראו את הנבואות שאומרות שיום השם זה חושך ולא אור, ויום השם, אוטוטו מגיע, תחכם, הוא צדק. אז בואו אותו שכאילו אנחנו צריכים להיות אגב נוצרי, מה זה נוצרי? קריסטיאן. קריסטיאן זה קריסט, מה זה קריסט?
משיח.
משוח.
אה,
וואלה,
זה
כן, וניגע בזה בהמשך, בנקודה, כי אנחנו נראה את זה בדרך כלל.
אבל קריסטיאן
זה בעצם המשיח, כאילו?
כן,
כן.
זה
כל משיח
זה קריסטיאן.
כן,
בדיוק.
לא, קריסט זה דבר אחד, זה כתוב. קריסט, ביוונית זה למשוח.
וואלה.
תראו, מראה שסוסו מדבר על זה, הוא מראה שזה תרגום היווני למילה משיח, ושמשם הגיעו, קראו לישו עצמו קריסטוס. ובאמת, אם כבר נגענו בזה, אז נזכיר שאחד הדברים שמרכיבים, שאפשר ללמוד מהם, על התודעה המשיחית הנוצרית, זה הדמות המתוארת בכתבים של האנטי קריסטוס. יש דמות שמתוארת שם, והיא תמיד הדמות הרע, השחורה הזאת, שהוא האנטי קריסטוס, הוא המנוגד למשיח, אפילו זה מראה שם שזה בעצם האנטי משיחי, המשהו שמתנגד למשיח. אז זה כאילו רק במילה אנחנו לא ניגע בזה, אבל כמו שזוהר אמר, קריסטוס, משם זה גם הפך להיות כינוי של ישו, ומשם זה הפך להיות הכינוי של הקבוצה, קריסטיאנים, עד היום בעצם.
אני לא הבנתי מה האופי של המשיחיות הזאת. אני מרשמע פה...
היא מאוד פשוטה, אין בה... שוב, ישו עצמה. הקטע המעניין מתחיל... שוב, אבל הוא... גם במקורות היותר נאמנים, ובוא תזכיר את זה, אוקיי? ישו בעצמו, עד כמה שבמקורות הנחשבים נאמנים, מדבר על בוא המשיח, הוא לא מדבר על עצמו בערך. נכון. הוא לא רואה את עצמו בתור דמות משיחית. שוב, הוא לא קשור לנביאים הרפורמטיביים, הוא לא מציע איזשהו שינוי עמוק בתוך היהדות. אוקיי? הוא מציע לקחת את התורה ולחזור חזרה לשורשים, להיפטר מהשחיתות.
אז מה זה הדיבור נגד
משיחי ידיים? על מה?
דיבורים
נגיד נטירת ידיים. הכל מאוחר יותר.
הכל
מאוחר יותר. בנבואות שצר עד כמה שצר להיחס לישו בעצמו, אנחנו לא נשמע את הדברים, אלא זה די מכובד, אמירות. שזה כלי הרובד הפאולין, הרובד המכובד, והוא חשוב מאוד. שזה קשור להחרף תירתו של ישו, זה מאוד מאוד יגע עוד מעט. אבל מה שישו בא לעשות, קם בן אדם יהודי, ואומר, שוב, ברוח, שוב, תרצו, בתילב, ברוח רעיונות שהוא לא המציא אותם בוודאי, במוסף הפוסר עשה פה עבודה מאוד יסודית, ובוודאי גם מאחריו וכו', שבאמת יש פה בן אדם שלוקח ואומר, חבר'ה, המצב פה כל כך גרוע שאנחנו, והיום השם יבוא, ואם אנחנו לא נחזור בתשובה, אנחנו נסתרף, ושוב, שם זה גם שקרה.
אבל, אני חושב את המגמה שלו, אני חושב, המגמה שלו פה היא לא מגמה דוסית. הוא לא מבקש, כאילו יש לו, ברור שיש לו גם מגמה פוליטית, אם בסופו של דבר מצליבים אותו לראש ההר, נכון?
זה יכול להיות המענה הפוליטי.
כאילו הוא אומר כל הזמן, חבר'ה, תהיו דוסים, מה הבעיה שלו אומרים בזה? ברור שיש לו גם מגמה פוליטית, לא?
טוב, שוב, זו שאלה מעניינת, קשה מאוד להכריע בה, זאת אומרת, אתה יודע, אבל בפשוט ברור שהיה פה חשד כל הזמן, שהגאולה שהוא מדבר אליה כרוכה במרד ברומאים, וברור ששוב, בטקסט הזה שנקרא האבנגליון, יש, הוא אומר בצורה ברורה שהוא נגד זה, כל המשפט המפורסם, תנו לקיסר את אשר לקיסר. וזה שהקיסר הרג אותו כיהודים, שינו עליו שהוא מורד במלכות, אבל הוא עצמו היה נגד המגמה הזאת. עכשיו שוב, האם המקורות האלה מאמנים, הם נכתבו לאחר מעשה, אלה שאלות גדולות. אבל בפשטות, הבן אדם, שוב, אם אתה מדבר על תיקון דתי, זה מאוד דומה לדברים אחרים, אתה לא מדבר על תיקון פועל, אתה מדבר על מרד. כאילו, מה הגאון במרד אם אנשים עוד לא חזרו בתשובה?
בסדר,
אבל צריך לדעת גם הגאון
איזושהי
התעדבות, אבל זה לא דבר. אז אמרנו, אנחנו לא נדע לעולם את התשובה הברורה על הדברים האלה. תוכל למצוא דברים מסוימים ביוספוס ודברים אחרים במקורות רומאים ודברים שלישיים וחמישה דברים שונים בתוך הברית החדשה. מעולם לא נוכל כנראה בתשובה בדוקה לשאלה. ברור שהגיוני לומר שהרומאים שאמרו משיחיות הם חשבו מרד. האם הוא התכוון לזה? בצורה פשוטה הוא לא התכוון לזה. שוב, והאם על הרומאים היה ממה לפחד כי כל העם היהודי הלך אחריו, כל העם היהודי לא הלך מאחוריו, ואתם מוזמנים לבד לחשוב האם הסיבות הנכונות. שכמו שאומר השיר, העם צחק והלך לבילויים, כמו ליחזקאל. כאילו, מה היה הרקע לזה שלא נערו אחריו ההמונים? והתשובה, שהוא לא הציע איזה שהוא משהו פופולרי. כאילו, עם המסר הזה הוא בעקה אותך ריחה, לריחה אחת בשפות. בדרך כלל, אם זה אתה לא מצליח לקבל 30 מנדטים, נכון?
היום?
היום גם כן לא. אז כאילו, מבחינה היסטורית, הסיטואציה, אני חושב, שוב, מקבלים את ההפרדה הזאת בין כל מיני רבדים, הסיטואציה היא מאוד מאוד, הסיטואציה היא מאוד מאוד ברורה. אחת החידות המעניינות, שגם זה קשור לעבודה שמודי שלך בשם אביב, שמאוד נהניתי לקרוא, שאנחנו גם לא כך יודעים מה חז"ל חשבו על זה. הם לא כתבו שהם נגד זה, הם בוודאי גם לא הצטרפו אליו. אבל למה הם היו נגד? הרי הם לא הלכו לבילויים. אז מה היה רע להם בן אדם שמגיע ואומר את המשפטים? אני חושב שהם מעוגנים במקורות מאוד מאוד דומים שאנחנו נמצא אותם שוב בעיקר בבית המדרש של הלל. מהתקופה. זאת אומרת, זה לא שהוא מבטיא פה, מביא פה רעיונות שלא שמעתם אוזן מעולה. אז כאילו, ושוב, אפשר גם להעלות את ההשערה, שחז"ל בכלל לא התעסקו איתו, הוא לא מספיק חשוב שהתעסקו איתו.
זהו, אז אנחנו תכף ניגע באמת ביחס של חז"ל לתנועה הזאת ולדמות של ישו, אבל שנייה לפני זה אני אקח חצי צעד אחורה, אני אגע בעוד נקודה אחת שעוזרת לנו להתחקות אחר השורשים המשיחיים הנוצרים, וזה האמונה של יוחנן המטביל ש...
כן? הוא לא כתב את החוק במשרד הצדוקי, זאת אומרת, זה לא היה אחד הפרויקטים הרציניים שלו, שגם הביאו חלק מהטענות של מוסדות?
אני לא יודע אם הוא ממש חתר, בטח לא יודע אם זה צעדים פוליטיים תחת הממסד הזה. הזכרתי את זה קודם כאחת הנקודות שעשויות להיות הגורם המניע אותו. כלומר, השחיתות הצדוקית והממסד הכהני הזה, יכול להיות שזה מה שהניע אותו להגיד כאילו בואו נחזור למקורות, בואו נחזור מתשובה נהיה טובים יותר. אבל ממש כצעדים מול הממסד הזה אני לא יודע, לא נתקלתי באיזשהו
דעות כאלה. עוד משפט. תחשבו על ההקבלה הגדולה. ושני הדברים שקורים פחות או יותר באותו עוצמה. כנראה. האחד זה הוא בעקע אותך רעך וכולי. והשני זה סיפור עם קמצא ובר קמצא. אוקיי? אם חבר לא הזמין אותך למסיבה לבוא, אז תביא לו מתנה יפה בסוף. אנחנו יכולים להבין. זאת אומרת, כמה שיכולים לשחזר את האווירה, את התקופה, את הבעיות שלה, שיש פה כנראה, להריח פה מה הייתה הבעיה. שוב, ישו מתאר אותה בצורה מאוד חדה, יש פה, וגם סיפור מוכר ביותר, הסיפור. כן, אולי אין זמן שהוא אקטואלי יותר מהיום. פירוק חברתי, נהנתנות, שכבה עשירה שנותה אחרי המערב, ומזכיר לך משהו. עכשיו, אני לא חושב שחז"ל וישו מתמודדים את זה בצורה שונה, תתקנו אותי אם אני טועה, אני אפרי פה להנחתות. הבסיס הוא שוב תיקון חברתי ודתי, גם הצדוקים לא כתבו שום דבר. קשור לכל רמזים עדינים ודקים על מה חרב הבית, על שנאת חינם, על דברים כאלה. אין קשר בין שנאת חינם לבין... האווירה היא אותו אווירה, ובמובן הזה, כמו שהיום מקובל לומר, שישו לא הגיע מחוגי האיסיים, שאולי מאוד יספר לדבר עליהם היום, אולי פעם הבאה, אלא הגיע מחוגי מה שמכונה הפרושים, הרבניים, כן? זה הגיוני מאוד התפיסה. כן, זה לא שהוא לא הושפע מהנושא של הקתוליסטים, שגם לא צריכים לגעת ולדבר, אולי אפילו איתי לא מקדים את זה, כי אתם קודמים בזמן לבתי אוכל מקביל, הוא בדרך כלל מהעולם. כן. כן? לא משנה, זה לא, לא, לא כזה חשוב. אוקיי? זאת אומרת, זה במובן הזה, אני חוזר שיש פה איזשהו נקודה שאני חושב שהיא באמת נקודה מאוד מאוד דרמטית במובן הזה. אוקיי? מה שלא דרמטי זה באמת כאילו מה שדרמטי זה האמירה תחזרו בתשובה ברגע האחרון, זה באמת היה רגע האחרון. מה שלא דרמטי זה כאילו, אני לא חושב שהמשיחיות של ישו היא דרמטית. Okay, וזה גם אולי הסיבה מדוע אבל די מתעלמים מהסיפור הזה. מה שדרמטי, בהקשר הזה מתחולל אחר כך.
אוקיי.
Okay.
אז...
אני
יכולה
לשאול שאלה? למה היהודים ירשינו עליו? הוא כאילו, הוא סתם עמד לי ביחד שהוא זרק ברחוב. לא יודע, כאילו, מה הוא בעצם עשה?
אבל מה סתדה שהיהודים ירשינו עליו? אנחנו לא יודעים את זה.
אני רק לפי ה... פשוט מה שאמרת לפני כן, לפני כמה דקות, שהרומאים... נכנסו בו כאילו, כי היהודים יצאו על התשובה למרוד או משהו. שואל כאילו, מה האינטרס למישהו בכלל להתייחס לבן אדם הזה? מה הוא עושה חוץ מלהגיד לאנשים לחזור בתשובה? כאילו, איזה פעולה הוא עושה בחיים שלו חוץ מלדבר?
שוב, אנחנו לא נוכל לתשובה לשאלה הזאת, כי מהמקור האחד והיחיד של האבנגליון יכול להוציא לפחות 5 תשובות לשאלה שלך. שוב, לפי המקורות הפאוליניים, ישו, וזאת נגע עוד מעט, אני מקווה, ישו דיבר נגד ההלכה. סיבה טובה להראות אותו, נכון?
מהמעט מקומות היהודיים שיש לנו, כשהגמרא מדברת על אותו האיש, אני חושב שכן יש שם, שזה דיבור על עשיית ניסים ומופתים, והשם המפורש, ולעמוד באוויר, ללכת על המים, כל מיני דברים כאלה, שיכול להיות שהם כן, אני אומר בזהירות, יכול להיות שהם כן שמו אותו באיזושהי עמדה שקצת מאיימת. ולכן זה אולי משהו שהביא לזה, אבל שוב כמו שזה אמר, אנחנו לא נדע את התשובה לשאלה הזאת. אני שנייה, אני אמשיך מה שהתחלתי מקודם, שהדבר הבא שיעזור לנו להתחקות אחר השורשים המשיחיים של המצרים, זה האמונה העממית, אם דיברנו על תודעה המשיחית של ישו עצמו, אז יש את התודעה המשיחית של תלמידיו לפני ואחרי מותו, וזה האמונה שיוחנן המטביל, שקדם לישו בכמה שנים, אני לא בדיוק כמה מי שיודע יכול לעזור לי, שיוחנן המטביל הוא בעצם לא אחר מאשר אליהו הנביא. אליהו הנביא, ואת האמונה הזאת אנחנו יודעים בכמה מקורות של הברית החדשה, את האמונה הזאת ישו לא תורך לדכא ואפילו מטפח אותה ומעודד אותה, מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים המקורות היהודים המאוד מאוד אמינים, שעניין לא חושב לך לכם את אליהו הנביא לפני גדול המשיח, גדול והנורא. ואם יוחנן המטביל הוא אליהו הנביא מגיע לפני ישו ומבשר את בית המשיח, הרי שישו הוא יכול להיות שהוא המשיח. כאן אנחנו כבר מדברים על איזושהי תודעה משיחית של ישו עצמו, אבל לכן אמרתי שזה לא חד משמעי ואי אפשר בדיוק להגיד מה כן ומה לא, אבל האמונה הזאת היא אמונה עממית שיוחנן המטביל הוא אליהו הנביא, הייתה משמעותית מאוד בכינון האמונה שישו המשיח, ואולי אחד הדברים שגם הניעו הלאה את האמונה אחרי מות ישו. אז אנחנו נדלג עכשיו ונעזור קצת את עוד הדברים שאנחנו רואים, את המקורות הנוספים שפלוס הנוגע בהם באחרון שמעניין אותו, אבל אני אזכיר עוד נקודות שמהם אנחנו ניגע בהמשך. הנקודה הראשונה זה זוהר נגע בה בהתחלה, זה זה שהמשיחיות זוהר אמר נכשלת. למה? פשוט כי ישו מת, נכון? הוא נכנד. ואם ישו מת, אז המשיח מת. ויכול להיות שבעצם נגמרה המשיחיות, נכון? אז אנחנו תכף נראה, אבל הנקודה הבאה היא האמירה המשיחית לגבי המטרה של ישו מת. שזה אנחנו תכף נגיד שזה יהיה כפרה, אוקיי? כלומר, אם המשיח מת, וזה אנחנו יכולים להציע את זה לכיוונים נוספים, מה זה מזכיר לכם, המשיח שמת ועדיין הוא משיח, דברים שאתם אולי מכירים תנועות יהודיות אחרות.
ויותר מאחת.
יותר מאחת, חוץ מזה אנחנו מכירים.
שבתאות.
אני לא מכיר שם תאים עדיין.
אני חושב
שאתה
מכיר את זה. תחייה בסתר.
אבל באופן פשוט אנחנו אומרים, זה שהמשיח מת לא בהכרח אומר שהוא היה משיח שקר. כלומר, אנחנו לא מכירים מקור יהודי שמצביע על זה. זה בוודאי לא מערער את האמונה הנוצרית, בעיקר בגלל ששלושה ימים אחרי שישו מת, הנוצרים שאחרי זה ממשיכים את התנועה הזאת לכיוון הנקודות הבאות בציר ההיסטורי, הם יודעים ומאמינים שביום השלישי לצליבתו של ישו, ישו קם. ואם הוא קם, אז כמובן שהוא בוודאי, יעקב אבינו לא מת, אולי גם עוד מישהו לא מת, האדמו"ר הנוכחי. אם הוא לא מת, אז בוודאי הוא עתיד לחזור, יכול להיות שהוא עדיין המשיח. אבל זה עצם זה שהוא מת, פעם אחת לפחות, זה שהוא קם מתחילת משהו אחר, אבל פעם אחת שהוא מת, זה כמו שאמרנו, נקודה שנייה וזה הכפרה, כלומר, למה הוא מת, הוא בעצם נשא על עצמו את חטאי העולם או משהו כזה, והמוות הזה אסור להביא כפרה לכל המאמינים בו. ומשתי הנקודות האלה, זה שהוא מת והוא עתיד לחזור, וזה שהוא מת בשביל להביא כפרה, אנחנו יכולים להגיע לנקודה שלישית, שזה הכי משמעותי, אני חושב, בהבנצות שאנחנו מכירים היום, ועל זה אני רוצה ללמד את זה מול התפיסה של חז"ל, וזה שזה הגאולה הופכת להיות עתיד יותר. עכשיו, זה לא רכיב חד משמעית, כלומר, זה לא הדבר היחיד שאנחנו מאמינים בו, אבל אני חושב שאפשר להתייחס את זה בהחלט כרכיב משמעותי בתפיסת המשיחיות הנוצרית. כשישו מת ומכפר על המאמינים בו, כבר מתחילים דיבורים, לא יודע מה שמה מהתקופה הזאת, אבל בכתבים אנחנו רואים דיבורים על זה כך שהמאמינים בישו יכולים להיוושע באופן פרטי בחיים שלהם. גם במצוא שאנחנו מכירים היום, הכניעה היא ישועה, היא גאולה, במובן הפרטי והחיים האישיים שלי, ולאו דווקא במובן קוסמי ואפוקליפטי. אז במיוחד בנקודה של הגאולה הפרטית אפשר לומר שזה קצת לא יודע, מקביל או מנוגד לתפיסה המשיחית שאנחנו מכירים מהיום מחז"ל.
דווקא
במקורות הנוצריים
יש
תיאור
של
אפוקליפסה,
לא?
יכול להיות. לכן אמרתי שזה אחיר, וזה לא חד משמעית כל התפיסה שלהם, אבל זה בהחלט לדעתי הכי משמעותי. יכול להיות שיש במקורות אפוקליפטיים.
בוא נשאר קצת, אתה מציג את זה בצורה מאוד יהודית, את כל הסיפור הזה.
זה כי אני יהודי.
אני לא חשבתי על זה. אוקיי. לא,
אתה אומר?
כי אני חושב שהסיפור הוא הרבה יותר דרמטי. כאילו, אתה באמת קצת לוקח את זה למקום חסידי כזה, זאת אומרת שהגאולה היא, כאילו, זאת אומרת, הגאולה היא לא קוסמית, אני חושב שהיא האבא והאימא של הקוסמית. זאת אומרת, הרובד המרכזי, הרובד הפשוט והמרכזי, זה הרובד, שוב, הרובד הפאוליני של הגאולה, כמו שכל מיני נדבחים, ונדבחים יותר מאוחרים, זה שבעצם הבעיה הזאת שתיארתי אותה, שפתחתי אותה בתנך, היא נפתרה סופית. זאת אומרת, הבעיה הזאת של החטא, הבעיה הזאת של הקיום הפגום וכל הדברים האלה, היא נפתרה בדרכים אחרות לחלוטין. יש לנו 2,000 שנות תורה, okay, 2,000 שנות תורה, ועכשיו יש לנו 2,000 שנות גאולה, 2,000 שנות משיח. שזה מגיע בזה שבמקום עולם הדין, נהיה עולם החטא. וזה מה שישו מסביר, מה שפאולוס מסביר בהרחבה. זאת אומרת, כשמופיע כלפי הדין, זאת אומרת, שאני צריך לעשות משהו, אז באופן אוטומטי עולה ההתנגדות. ולכן, ההלכה נכשלה. כי ההלכה אומרת לך, צריך לעשות משהו. אתה תגיד לה, אני בפרינציפ לא עוזר. אפילו אני מבין שהוא נכון. זה הטענה. ולכן, יד אחרי מתן תורה, את מגיע אחרי תג. כי זה התפרקות, זה נורמלי. זה לא הדרך להגיע לשלמות רוחנית. כל הסיפור הזה של היהדות, הוא שר, הוא יהודי. כל הסיפור היהודי הזה היה פשוט, פשוט מותאם מעיקרו, ואלוקים עכשיו גואל את העולם בזה שהוא מבין שהניסיון הזה היה ניסיון כושל. ועכשיו אנחנו מתחילים בתקופה אחרת ותקופת החסד. התקופה שבה, כמו ששוב, אולי חלק מהנביאים מתארים, אני לא חושב שבצורה הזו, שבעצם אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו לא צריכים יותר לשמור את המצוות. אבל המצוות, הבחנה בין יהודי לבין גוי, כל הדברים האלה נעלמים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה אחרת שמשנה את המצב מעיקרו. זאת אומרת, אין נצרות כדת נפרדת בלי תפיסה משיחית. כן, הנצרות היא לא דת שונה מהיהדות, כאילו אין בהלכה או כל דברים, זה לא כך. הנצרות מחליפה את היהדות באקט של גאולה, אחרת אין לה שום היגיון. הנצרות מעניחה שהעולה הוא גאול, הוא נגאל בזה שהאלוהים כאילו עקד, עקדה השנייה, הוא כאילו עקד את עצמו, שלח את בנו, עכשיו כאילו זה תנועה מריאה, זה לא אני לא מתכוון להסביר לכם אותה, כי אני לא חושב שאני מביא אותה בעצמי, ובעצם הביא לעולם את החסד הגדול, שפותר אותנו מהדברים האלה.
זה בעצם הדיבורים על מלכות שמיים.
כן.
מה המשמעות של זה? אני לא מבין, העולם נשאר כמו שהוא, מה
המשמעות? אה, זה הבעיה. זה הבעיה, אוקיי, אתה צודק, זה הבעיה. אוקיי, אבל, טוב, זה, אני חושב שאולי שווה לחשוב על זה כאילו עד שבוע הבא, ולעבור הלאה. על השאלה שלך, כי באמת שאלה מאוד טובה. אבל בוא נהיה שנייה היסטורי, וזה יבוא לנו להחזיק מעמד עד שבוע הבא. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באמצע מהפכה, אנחנו לא יודעים איפה היא טובים. בטעם אנחנו נמצאים פה במהפכה, כמו ישיבת מקור חיים, שאומרת לך לאות, זאת אומרת, במקום להחזיק גבולות, וזה, תשחרר את הרסן, תן לתלמידים את האחריות, תשפיע עליהם הרבה אהבה, תראה עליהם שהם גדולים, ותראה שהם לא מפריעים, לא משתולמים, הם לומדים תורה בשמחה.
מה רוב
לא? כן, זאת אומרת, כאילו, זה כאילו הרעיון, זאת אומרת, הרעיון, זה ניסיון, חדש, שפאולוס קובן אמר, שהוא אמר, הדין נכשל, ההלכה נכשלה, הזול והצריך הזה נכשל. עכשיו יש משהו שהוא יעבוד בצורה אחרת, האמירה שאומרת, עזוב, אתה כבר טוב, אתה נגאלת, כי אנחנו מאמינים בך. איזושהי אחדות, אוקיי? אחדות, האב, הבן, רוח הקודש, איזושהי אחדות שיש, שאלוהים מתגלם בתוך אדם, אתם מבינים מה זה אומר? עבורנו כמונותאיסטים זה כבר נורא והיום, אבל זה בדיוק הפער שעליו בנויה ההלכה, אלוהים בשמיים ואתה על הארץ וכו' וכו'. הצרות באה למחוק את הפער.
זה שקורח הקדים אותם.
שמי?
קורח.
לא יודע, אולי המדרשים, אתה יודע, הקורח, לא יודע מה קורח אומר, אולי זה שאלה אולי המדרשים על קורח, או החסידות, פוש החסידי על קורח, אוקיי, יכול להיות. כן, אבל זה בעצם התפיסה והמגמה שבתחילתה לא נועדה לגויים, היא נועדה ליהודים. גם את זה, גם את הסיפור הזה היהודים לא קנו. לא רק שהם לא קנו את התביעה של ישו לחדור בתשובה ולפטר דוסים, גם את מי שבא ואומר, אוקיי, אז בסדר, את יהודותי, לא צריך, כן? גם את זה הם לא קיבלו. תראו, זה המג'נון זה. אתה מבין? אז כאילו, אבל זו הייתה התפיסה הראשונית, זו הייתה הכתובת הראשונה, זה לא עבד, זה הלך לאנשים אחרים. זאת אומרת, הנוצרי באופן בסיסי, בלי הסיפור הזה של הביאה השנייה וכו' וכו', הנוצרי חושב שהעולם הוא כבר גאול.
המסורה הזאת, אבל היא לא יכולה להיות מסורה שהיא מיועדת רק ליהודים בהגדרה. זאת אומרת, אם העולם כבר גאול, ואם אין שום הבדל בין האדם לאל, זאת אומרת, אם יש...
לא, זהו, אז כנראה שההדגשים האלה שהם כבר הבדל, הם נוצרו תוך כדי זה שהיהודים דחו את הסיפור הזה. אבל זה לא בא לבטל, שוב, יש פה דברים מאוד מורכבים, יש פה מסכים מאוד מפותלים, מה מעמד העם היהודי, גם פאולוס היה יהודי, לא בקלות רבו יוותר לפריבילגיות שלו. לכן הניסוחים פה ניסוחים מאוד עדינים ומאוד מורכבים, אולי אנחנו סותרים לגבי הדברים האלה. אבל כאילו, כל הדברים האלה שהם מתחבים להם בתוך התנ"ך, פתאום הם, זהו, עכשיו הדברים האלה הם מתממשים. עכשיו, השאלות הן עצומות. עכשיו, כאילו, מה קרה? זה לא יתת מצרים, זה לא... מה, למה עכשיו?
כן, אלה... אפשר לנתח את הרקע ההיסטורי, אני לא מדבר על התוצאה, מה שנכנס להגיד פה, מה השתנה. אני מדבר על המצב, וזה המשך לשיעור קודם, שבבית שני, בשלב בית שני בכלל, יש שבאמת אין כלום. יש לך בית מקדש, אין תוכן, אין כאילו, אנחנו אומרים חושבים על גאולה, חושבים על בית מקדש וזה, ושם כבר היה את הכל. זאת אומרת, היה, אבל פשוט לא היה תוכן. לא היה שכינה, לא היה... ובשנייה ש... ועל רקע זה מתפתחות הכתות, וגם נראה לי על רקע זה מתפתח על הנתון, גם מתפתחת על רקע זה, ויש לך הכל, פשוט לא עובד. זה שונה מבית ראשון, שדיברנו, שלמה, דוד, כל מה ש... כל מה שהתגשם כאילו ולא התגשם בגלל שלמה, בגלל אנשים, או בגלל מה שלא משהו קודם, בבית שני אין לך דרק מתוכן. זה כאילו מרגישים שהבית נשרף ולפני שנת 70.
מה אתה חושב על זה מאוד?
אני לא מדבר על התוצאה, כן? אני מדבר על...
זה מעניין.
תוך בשקל היסטורי כזה. כן. נראה לי זה...
מה אתה חושב על זה מאוד?
מה בעצם אתה אומר? לא לגמרי הבנתי שה...
מה שאני אומר זה למה דווקא עכשיו...
למה דווקא אז התרחקנו בבית שני?
למה זה צבר תאוצה? למה דווקא עכשיו? למה למרות שאין שום משמעות בפועל בעולם והעולם נשאר כמו שהוא ולא היה נקראת ים סוף, למה זה כן מתחיל לצבור תאוצה ולצבור תאוצה? ולמה זה קרה אז? ולא בשום נקודה אחרת בהיסטוריה שמתפתח הקטן. בגלל מה שם.
זו שאלה טובה, אני חושב שהיא קשורה לנקודות הבאות המתיר, הזדורות שאנחנו נזכיר. כלומר, אני תכף אגיד את זה, אבל זה נראה לי כאילו התפתחות מקרית, שבעקבות, כאילו מקרית במרכאות, כשאנחנו מדברים בראייה היסטורית, כשבעקבות שלושת הנקודות הבאות על הציר ההיסטורי, יכולות אולי להניע את זה קדימה ולהגיד איך זה התפתח והפך להיות כזה מטורף ואחר. אבל זה באמת כאילו זה שאלה
טובה. השחיתות הצדוקית כבר קורית, כאילו, השאלה הזה.
נכון, שאלה טובה. אבל שנייה, אני רוצה כאילו להמשיכה כדי להספיק לדבר גם על הכתות, נכון? כי לא נראה לי שנגבל בשבוע הבא. אז אני רק אגיד בינתיים שהנקודות האלה שאמרנו שהם רכיבים משמעותיים, כרגע על פניו בטווח השנים האלה, פחות או יותר, עד שזה אמרתי שלושת הנקודות הבאות, חז"ל כרגע לא רואים כל כך בעייתיות בנקודות האלה. כי כמו שהתקענו מקודם, זה שהמשיח מת, לא ממש להמשיך שקט בהכרח. המוטיב של הכפרה זה אולי המצאה קצת נוצרית, אבל הפלוס על גם הרי שהיא יושבת לרכיבים מסוימים יהודיים. כלומר, אני אומר, תפיסת, וזה מה שחושב שאני רוצה להדגיש בשלב הזה, שתפיסת המשיחיות כשלעצמה של הנצרות, לא היא זאת שזרחקה את רגלי הנצרות מחוץ ליהדות. וזה משהו משמעותי, בעיקר בשלב הזה, ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על הכתות, ובסוף גם נגיד גם עליהם דבר זאת.
אני חושב אולי טיפה חידות מסוים, שלא בגלל שזה לא הרגש שזה מהיום, אני מניח שיש לו לא היה אחד שנצלב בתקופה היא בגלל אמירות כאלו ואחרות. הוא בסדר, עוד מישהו שצלבו אותו כאמר כזה וזה, לא בגדיל. לא חושב בגלל שזה היה, שלא לא ראו בזה איום, כאילו מבחינת התוכן שלנו, אלא בגלל שזה פשוט היה משהו שגרתי.
מבחינה מציאותית אתה.
כן, זה כאילו אפשר.
אוקיי, זה אפשרות. גם לקחנו אותה בחשבון, אבל בסוף כשאנחנו נתחכך ליחס של חז"ל שכן איפשהו שם קיים, נראה שדווקא הם, דווקא האנשים האלה, הדמויות האלה, כן קטריו אותם. הדמויות ולא התפיסות. מבין?
חושב שאלה?
כן.
כשאתה הכנת את החבורה, זה כאילו עניין אותך בעיקר כזה נקרא לזה מה היה, זאת אומרת, היסטורית להפיין את תפיסת המשיח לפי הוא, או שאתה שואל איך זה כתב, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי כאילו אני אומר, כאילו שאני אומר דברים בתוך היהדות, אז עשיתי שזה משהו שהוא אינטואיטיבי, שאם זה סיפרתי עוד חלק בסיפור היהודי, אז בלי לשאול את השאלה שהיא גם חשובה, איך מתכתב עם החיים שלי, אז... בגלל שזה יש לי את הכותרת היהודית הזה, כאילו זה אוטומטית איפשהו זה מתכתב. פה אני שואל את עצמי כאילו אותך, אם חשבת על זה כאילו מה... כאילו מעבר לשאול ההיסטוריות, מה... לא יודע מה אין נפקמין, קצת כאילו...
מה נפקמין על עכשיו אתה
אומר? לא, נפקמין אני רק את זה, כאילו כיהודי כאילו איפה זה מדבר עליי קשור.
אז אני...
זה לא מנה, בכוונה
הגשתי את הנקודה הזאת לפני שנמשיך לכתות, שהתפיסה המשיחית לא היא זאת שמפריעה לחז"ל, כי אני רוצה למשוך למשהו שכן, אני חושב, מעניין אותנו כיהודים היום. וזה כאילו נגיע בהמשך.
אני רוצה להבין אותך, מה אתם תפיסה המשיחית לא מפגיעה לחזל? לא מפגיעה שמישהו בא ואומר, אני בא לעשות לכם את המצוות?
לא, לכן הפרטתי את זה. לכן הפרטתי את זה. ישו בעצמו, ולכן אמרתי עד השנים האלה.
אוקיי, הבנתי. אתה מדבר על התקופה הראשונה.
עד השלב של בשביל ביטול המצוות, יכול להיות שזה כן מה שמפריע לנו, אנחנו גם נראה את זה בהמשך אולי. אוקיי. אבל שנייה בואו נעבור לדבר על הכתות, באמת כדי שיש לנו קצת זמן. וזה, רואי, יש לך את זה רבע שעה עד היום, מה אתה אומר? זה רואי,
אוקיי. כמה תחנות את יכולה להכנס את זה יותר לגנצי?
לא, אז דיברנו קצת בחבורה של רואי על הרגע ההיסטורי של הכתות, אז באמת אני כאילו לא 100% בזה, אבל תעזרו לי כזה בשלמון דייך.
אני מה היית מקשיר?
הוא היה בצבא.
בכל מקרה, הקבוצה של הכתות, זה בעצם כמו שאמרנו, קבוצת גג לכמה כתות קטנות, שחיות מרצונן או שלא מרצונן, זה לא עד הסוף ברור. במדבר יהודה, ופחות או יותר באזור. בסוף ימי בית שני גם כן, במקביל הנצרות, אפילו קצת קודם. בסדר? אולי באזור אותם קצת קודם. בהקשר הזה, הנקודה המשמעותית ביותר אולי זה הקצת הנצרות, ביחס לקטות, וגם כן תהיה הנקודה הזאת, של המרד הגדול וחורבן בית שני. זה כאילו מבחינה היסטורית. כן, נראה לי זה בשלב הזה, וכשאנחנו נראה על המשיחיות שלהם, אני עושה כאילו שנייה בבריף וזה קצרה, המשיחיות שלהם אנחנו כבר נפגוש מימד הרבה יותר אפוקליפטי. כלומר, כשהם מדברים על משיח ועל חזון לחזית הימים, הם מדברים על משהו אחר מאשר דמות שתבוא ותגאל אותנו. הם מציינים משהו של מציאות שבו הקדוש ברוך הוא ממש יבוא וישנה את העולם, מציאות קוסמית אחרת, אפוקליפטית. וגם באמת בקוצר הזמן אני פשוט אגיע לנקודה שבה אומרים שהממד האפוקליפטי פה התבטא בחלוקה לקבוצות. כלומר זה הרכיב שמאוד מאוד מרכזי בתפיסת הכתוב, שיש לנו מצד אחד בני האור, שזה בצורה פשוטה מי ששייך לכאן, ויש את בני החושך שזה בעצם כל השאר. בני האור זה מי ששייך לכאן, זה קטע כאילו ממש פנקת חבר, כאילו, זה רק להיות בתוך הדבר הזה. יש לזה כל מיני כללים כמובן, יש להם הקפדה על דיני טומאה וטהרה, יש להם כל מיני כללים של הדת היחד. בסוגריים אני אדגיש, אנחנו עד שנות ה-50, 20 בידנו על כמעט כלום. כאילו על הכתות האלה, ורק בשנות ה-50 כשגילו את המקהילות והחצויות הארכיאולוגיות בקומראן ובמדבר יהודה, אז זה קצת שפך על הסיפור.
אז זה לא קשור
לפרושים.
למה? לפרושים, אבל לא קשור. זה דבר כזה על תרם הפרושים, אבל כאילו, למה לא? כלומר, זה
לא... כן, זה לא צהל פנימה, כאילו, זה מה שאת...
לבתי?
זה לא צהל פנימה, אני תוך הפרושים, אבל
התפיסה הזאת לא. לא, זה מתמודד.
שנייה, למה? לא יכול לבדוק? תבדוק. בוא נאמר ככה, פחות או יותר היה אנחנו נעשה לגמור בערך עוד 10 דקות, ואני רוצה ששבוע הבא נכון, ככה יוליך אותם לתוך חז"ל, שוב בתקופה הזאת אני מציע לא כולל בר כוכבא, כי זה פתק כבר סיפור אחר, ובוא נראה באמת כאילו, בעד רבה כל אחד מטעם יבדוק, יצלול ויראה האם חז"ל, שוב בתקופה הזאת לא זה פה תקופות הרבה יותר מאוחרות, האם חז"ל מתנגדים לגמרי לרעיונות כאלה של בני אור ובני חושך? לא יודע, אולי כן, אולי תמיד האפשרות הזאת, אולי הם גם כן תמיד קצובים, בני האור אחרים ובני החושך אחרים. כן, אני מכיר חבל, אני לא זוכר אבל בדיוק מאיזה תקופה, שאומר שוב, שוב, העולם קיים 6,000 שנה וכו' וכו', אחרי זה הוא חרוף, הקדוש ברוך הוא עושה כנפיים הצדיקים והם מרחפים. מה קורה לכל השאר? אולי זה מאוחר, אולי זה פה, אולי זה, אני לא יודע.
יש חלוקה בין עולם הבא לימות המשיח, שהחכמים מגיעים לעולם הבא וכל השאר מגיעים לימות המשיח.
איפה זה כתוב?
בסנהדרין.
שוב, תבדוק אם זה לא מאוחר, אבל כשוב, אנחנו מנסים מאוד מאוד, שוב, היתרון שלנו שאנחנו מנסים לעשות דברים בהקשר היסטורי. אחרת זה, אנחנו איבדנו פה את כל הרציונל למהלך שלנו. אבל זה תבדוק את הדבר. מה פה עומד מאחורי ה... בדרך כלל, עוד משפט, כשמה שרועי שאל, שאני חושב שהרעיונות האלה הם אף פעם לא נעלמו. כאילו הרעיונות האלה שמחברים גאולה לאפוקליפטיקה ואומרים רק מי שיצטרף לקבוצה הנכונה הוא יזכה להיגאל. אלה רעיונות, אגב, נמצאו אתם גם באגפים מסוימים בחסידות ברסלב.
זה משהו
גם צודק, נכון. נכון. מה עם חז"ל שאומרים לנו שחמישים, ואחד מחמישים, ואחד מחמש מאות?
אפשר לתת ברמה של הפסוקים, יש מישהו שהוא חבר, יש לו, מסמנים אותו.
כן, הפסוקים לא אומרים לך מי לא, שיהודים לא... כאילו מדברים על אף יהודי שלא שמע את הדברים, אלא חבל.
בעצם הסימון הזה שאני מסמן את החברים שלי וכאילו כל השאר המושמדים, מכת בחורות, יש לו כבר יסוד כאילו...
כן, אתה צודק בגדול. בקיצור, זה לא משהו הזוי שהכתות נמצאות, ממציאות, זה מומנט מאוד מרכזי בתוך העולם המשיחי שאנחנו צריכים להתמודד איתו.
מצוין, את הנקודה הזאת שזור מעלה, זה נקודה שמקדמת אותה מעלה. כי גם קצת בדומה לתפיסה של הנצרות, הרכיבים האלה של הרכיבים האפוקליפטיים והחלוקה לקבוצות, הם לא בהכרח נותנים את התפיסה המשיחית היהודית שאנחנו מכירים. כלומר, זו הרעיון הזה בעצמו. ואולי הייחוד של הכתור זה שהם מדגישים שבני החושך ממש ימות וממש... ממש ישמדו, אבל גם זה זו ממש שבאמת יש לנו כל מיני מקורות יהודים שכן מצביעים על קבוצות כאלה, שמי שלא ישתרף לקבוצה הנכונה ימות. אבל, וכאן אני רוצה באמת להגיע אולי לנקודה המרכזית שאליה אני מושך, מה כן בסוף גרם טוב, אולי לפני זה אני ארבה הערה, ממש האיחוד של הכתות, האיחוד של הכתות, אמרנו שזה יכול להיות דיני החמרה והקפדה על דיני תומה וטהרה, ומי שקרא את זה שהבאתי את אבא שלי, אז הוא מצטט חוקרת אחרת, וזה גם אברהם נגע בזה בחבורת שערים של רואים, חוקרת בשם ורד נאום, שטרנד שבכלל הרעיון פה הוא לא הקפדה והחמרה אל מול... הקלות ולא איזה כוח יותר עדיף או משהו כזה, אלא בעצם מה שעומד פה בוויכוח מול הכתות לבין חז"ל זה הסמכות הפרשנית שחז"ל בעצם נותנים לעצמם, שבעצם בני הכתות מושכים מאוד לכיוון אפס חירות והטקסט, מה שכתוב בו הוא מה שצריך לעשות, ולכן זה בעצם כאילו הוויכוח. אבל גם אם זה הוויכוח, אני רוצה להגיד שלאו דווקא אלה הרכיבים שגרמו לחז"ל להדיר את רגליהם של בני, של הכתות מצד אחד ושל הנצרות מצד שני, זה ממש צדדים, אבל שתי הקבוצות המרכזיות האלה, להדיר את רגליהם מחוץ ליהדות. הדברים האלה גם כן אפשר לראות ברמה שהבאתי של איבס, שהיו כל מיני אמצעים כדי להיאבק, שהקבוצות האלה נאבקו ביניהם, ניסו להכניס כל מיני שינויים לתוך נוסח התפילה כדי לבסס את המעמד שלהם, של איבס טוען שמצמיח קרן ישוע זה בעצם השם של ישוע, של ישוע עצמו, אבל זה כאילו כהערת אגב, זה כאילו כדי להמחיש שיש כל מיני אמצעים כדי להיאבק ולהדיר אותם, ואולי האמצעי המרכזי ביותר, או האמצעי האמיתי שזה הבאתי את אבא שלי שטוען את זה, שבעצם זה המרכיב ההתעלמותי, זאת אומרת, הם מתעלמים מהם בכל הכללים שלהם. מהצדוקים מההתחלה, אחרי זה מהכתוב וגם הנצרות. ואם מדברים עליהם, מדברים עליהם באופן אנונימי ולא מזכירים בדיוק את השם שלהם. ואם מביאים את הטענות שלהם, אז מביאים אותם בתור טענות שראויות רק להידחות, או מגחיכים אותם, מציגים אותם בצורה אירונית.
זה מה שדיברנו.
נכון, דיברנו על זה גם שם. אבל אני אומר, כל הצעדים האלה זה צעדים כאילו חד משמעיים, שכבר כאילו מתייחסים לאיזשהו נוכח נפקד פה מבחינה היסטורית הגותית, ואומרים, את הקבוצה הזאת אנחנו מעוניינים לדחוק החוצה. עכשיו, מה שהבאתי את אבא שלי, וזה אני חושב, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה, אבל זה כרגע מה שלדעתי הגורם המרכזי ביותר שקרה לחז"ל להתנהג בצורה שהם התנהגו, זה התודעה היהודית-ישראלית של בני הקבוצות האלה עצמם. כלומר, ברגע שהעדה הנוצרית, משנת 50 פחות או יותר, והלאה, לא רק מבטלת את המצוות, שזה אומנם מרכיב הגותי, אבל לא בהכרח זה העניין, אלא מתחילה כבר להכניס נוכרים לתוך העדה הזאת, בלי יותר מדי פרוצדורות של גיור. וכשחדר קולטים, שבעצם מי שבעיקר מרכיב את הקבוצה הזאת, זה נוכרים שאין להם שום דבר מהיהדות, ולא מעוניינים להיות חלק מהיהדות, אחרי פאולוס וכו', שזה הנקודה הראשונה אמרתי בשנת 50. ואכן הנקודה השנייה בשנת 70 שהבית חרב והנוצרים רואים בזה איזשהו סימן לאלוהים, שנייה, לזה שאלוהים נטש את היהודים, והם עומדים נגד ולא עושים כלום. ואחרי הנקודה השלישית, שזה כבר מרד ברכוכמה, שזה ממש רק במילה, שגם במרד עצמו הנוצרים עומדים מהצד ולא עושים כלום, חז"ל בעצם רואים שיש פה קבוצה שמבדלת את עצמה, ורואה את עצמה כמשהו אחר שהוא מחוץ ליהדות.
אבל עוד לפני מרד חז"ל ביטלו אותם והרחיקו אותם.
נכון, אני אומר, זה בצעדים הראשונים.
זה מין מתקנה בין חורבן הבית לבין אורן דברי 50.
אני אומר, כבר מהשנה ההיא, כבר כשאנחנו רואים כבר שרוב הקבוצה היא, רוב מניינה ובנייניה הם לא יהודים והם לא מעוניינים באמת להיות יהודים. אז אני אומר, עצם התודעה העצמית הישראלית, כשחז"ל מזהים אותה כשונה, אז הם מתחילים בצעדים האלה, והם צעדים אלימים, זה מאוד מסוים. הם חד משמעיים, והם לא נוקטים בצעדים כאלה כלפי אף קבוצה. חשוב להדגיש, אבא שלי אומר, זה שם תקראו זה יפה, שמי שעשוי לטעון את הטענות האחרות, טענות שאפילו בני הקבוצות האלה טוענים, הוא עשוי להישאר בתוך היהדות, הוא טועה, צריך להיאבק בו, או להתייחס את הטענות שלו ולהסביר להם לא נכונות, אבל הוא יהודי, הוא ישראלי. הצעדים שחז"ל נוקטים כלפי הקבוצות האלה, הם צעדים שמוציאים אותם החוצה ואומרים, מעכשיו אתם גם לא חלק מאיתנו, אתם לא ראויים להתייחסות ולא מעניין. הפלורליזם של חז"ל נגמר ברגע שאתה אומר, אני עומד בחוץ. בהקשר של הקתות למשל, ברגע שבני האור הם רק בני הקבוצה עצמה, והוויכוח על מושג ישראל מקבל פה משמעות של מי שווה ומי לא שווה, ברגע הזה חז"ל מסיימים את הפלורליזם ואת הסובלנות שלהם בכל הקבוצות האלה, ואומרים שהם יוצאים חוץ.
אבל חז"ל, איך פה ביחוד התפילה, בכמה מקומות, משקיקים ולא נותנים אפילו טיפה של מקום, חז"ל שיורד ושוכח את זה כשמודים או לא עובר איזה מקום, מיד מוציאים אותו, כאילו, נשמע כאילו הנוצרים חיים בין היהודים, בתקופה שבין החורבן לבין המרד.
זה ברור שהם חיים בין היהודים, זה
יפה טוב. כשחז"ל מחפשים, כאילו מחפשים אותם ועושים כל מיני, אומר מודים מודים, וכל מיני, עד כאן סיפור יגיעו רחמך, שחז"ל מנסים לאתר מי הם האנשים שהם,
אבל בין זה לבין הנצרים אין שום קשר.
לא, אבל זה קבוצות ש...
אמינות ההיא לא בהכרח תהיה אמינות הנוצרית.
אבל בעיקר אמינים זה בוודאי הנוצרים, שבהם חז"ל מנסים לאתר אותם ולהוציא אותם.
כלל הקבוצות שהם לא היהודים.
כן, אני חוזר לסיים.
אני לא הבנתי בו, כי בסוף ערבבת בין הקתות והנוצרות.
לא, הראיתי שהיחס לשתי הקבוצות האלה הוא דומה או כמעט זהה, מסיבות קצת שונות. אבל בסוף אני אומר, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה כאילו למשוך את זה, ואם נמשיך שבוע הבא בכיוון הזה, אז אחלה, אם לא, אז לא. ולגעת מה שרואי יעיר לי, כאילו, לאן באמת אני רוצה למשוך את זה. אני אומר, אם בעצם, אם אתם מסכימים איתי, שבעצם מסכימים עם אבא שלי בעצם, שזה בעצם הרכיב המרכזי שגרם לקבוצות האלה להיות מחוץ ליהדות, אז מה הבעיה בתפיסות המשיחיות האלה? כלומר, אם זה, אם התפיסות המשיחיות האלה יכולות למצוא לעצמה מקום בתוך גבולות היהדות, אז מה הם גבולות המשיחיות בתוך היהדות שאנחנו מכירים היום? במשאלות האלה אפשר להרחיב את זה להרבה שאלות. איך אנחנו רואים את התפיסה המשיחית היום? איפה זה אמור להיעצר? האם משיח שמת יכול להיות המשיח שלנו גם היום? האם זה יהיה דוד עצמו שגם מת? זה יכול היה להימשך, אבל לכיוון הזה אני אומר, אם היה זמן היינו פותחים את זה באמת לחשיבה משותפת,
בשבוע הבא.
אוקיי, באמת זה בשבוע הבא. אבל איפה נעצרת תפיסת המשיחיות שלנו, אם לא זאת הסיבה שגרמה לנצרות ולכתות למצוא את עצמם מחוץ לגבולות היד?
אוקיי, תודה, תודה מודי. עוד משפט. מאוד מאוד מעניין, אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה. כי אני חושב שהסכמה שמודי בשם אביב מוביל יכולה לגרום לנו להתעלם מהדברים האלה. זאת אומרת, יש עובדה היסטורית. אנחנו לא נמצא דיון מפורט בחזל מול הישראלים או מול הכבוד ביהודם שלא יהיה, ולא מול הנוצרים. כמו שכותבים קצת, כן, זה בעיקר במשניות. וזה כמובן חידה גדולה שבאנו פה לפתור, ויש פה תשובה באמת מאוד מעניינת וגם משכנעת לשאלה הזאת. אבל בוא נפריד בין זה לבין שאלה אחרת. האם חז"ל התעלמו מהבשורה הנוצרית? אני חושב שפה התשובה היא שלילית. הם לא הביאו דבר בשם אומרו, לא הביאו גאולה לעולם, אבל בהחלט אנחנו יכולים למצוא פה, אנחנו צריכים לחפש, אנחנו יכולים למצוא דיונים עם כל אחד מהפרטים שאנחנו נתקלנו בהם. כל משיח שמת, משיחיות שמבטלת את ההלכה, בני האור ובני החושך, לכל האלמנטים האלה חז"ל, שוב, אומנם לא תקופה ארוכה, אבל שוב, אנחנו נתמקד באמת בתקופה הזאת, שפחות מקבילה לשנים האלה, אוקיי? שוב, פחות או יותר, אפשר לדבר פה על רבי יוחנן בן זכאי ושני דורות הלאה, אוקיי? ושוב, נשים את מה כבר בצד, כי זה אמור נושא בפני עצמו. בואו, המשימה היא גם למודל, המשימה היא, עדיין ינחה אותנו, אבל המשימה היא לכולנו. בואו נפשפש לנו במקורות, בגמרות, בפרויקטים השונים, ונחפש את הדברים האלה. בואו נראה האם בתקופה הזאת, אוקיי, תמיד לזה, אולי כתבר גלגולים, נבחן את זה, האם נוכל למצוא באמת התמודדות עם הדברים במסר הזה עצמו? זאת אומרת, זה נכון שלא בגלל זה זרקו אותם החוצה. זרקו אותם החוצה כי הם היו הפורש מן הציבור, עכשיו בנושא הזה אני חושב שפגע שזה משכנע. אבל מה, האם זרקו החוצה את הרעיונות שלהם? האם התעלמו מהרעיונות שלהם? אמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו ממשיכים כדי שתקן. אינטואיטיבית, אני חושב שהתשובה לכך היא חייבת להיות שלי. אז מה חז"ל אמרו על הדברים האלה?
שלילית, כלומר, לא זרקו את הרעיונות.
לא זרקו את הרעיונות, התמודדו איתם, אני חושב שדחו איתם. ופה יש כל מיני דברים, יש פה את רבי יוחנן בן זכאי, שכתבו יש לו כיוון אחד מאוד בולט, אבל יש פה כל מיני כיוונים לדברים האלה. כי השאלה היא שאלה טובה, אתה העלית את זה על המקום, על בית מקדש הריק, יש גם חורבן, איך אתה מתמודד עם הדברים האלה? הזמנה לכולם לצלול לתוך העולם הזה, ואני מבטיח שיהיה לנו הרבה מאוד דברים מופלאים ו... מהירי עיניים, וגם כאילו, כמו שלמדי אמר, שיכולים ללוות אותנו במסע המשיחי שלנו, כתוצאה מההנחה הזאת, יש פה איזשהו פולמוס, שהוא פולמוס יותר דרך, לא פה במה מובסלב שאנחנו לא נגיע בו, אני חושב שגם עם הקצות, חז"ל התמודדו בצורה נסתרת. אני חושב לכם וורד של פלוסר, שכל מקום שכתוב מעשה בחסיד אחד, מתייחסים פה לאיסים. תבדקו את זה ותראו דברים מופלאים. אבל זה רק, זה לא הנושא שלנו. תודה רבה, ולא גמרנו את זה משהו שבוע.